ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבת דף קוף חף גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהשס עוזר, השס המסומן. שיעור אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל, תשימו לב, בסוף דף קוף חף בית עמוד בית, שתי שורות מסוף העמוד. נסתכל קודם בשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו בירור פי שניים שנוטל בחור, האם הוא פי שניים כאחד מן האחים או בכל הנכסים? אפשר לראות ברשב"ם ושאר המפרשים דוגמאות לשני האפשרויות. אם אנחנו אומרים פי שניים כאחד מן האחים, אז אם יש נגיד חמישה אחים ויש נגיד ירושה שווה 120 שקלים, אנחנו לוקחים את המספר אחים 5, נוסיף עוד אחד נגיד 6, 6 חלקים, לוקחים את המספר שאמרנו, לדוגמה כמובן 120 שקלים, 6 חלקים זה 20, 6 כפול 20 זה 120, לבחור יהיה 40, כמה נשאר? 80, וזה יתחלק בין 4 האחים הנשארים, 20 לכל אחד. אז יוצא שאותו בחור קיבל פי שניים מאחד, הוא קיבל 40 וכל אח נשאר, כל אח אחר קיבל 20. יש אפשרות אחרת שהוא מקבל פי שניים בכל הנכסים, אז מה שיהיה שווי הירושה הוא יקבל שני שליש מהירושה, ואם במספר שלנו אם זה היה 120 אז הוא יקבל 80 ושאר כל האחים יחלקו ביניהם 40. 40 זה שליש, 80 שני שליש. זה יהיה המצב אם אנחנו אומרים שהוא הבחור מקבל פי שניים בכל הנכסים. אנחנו גם נתמקד בפסוק בספר דברים פרק חפל פסוק יוד זיין. כתבנו את הפסוק בשוליים, אנחנו נצטרך להתייחס לפסוק גם בדף קוף חף גימול עמוד א', הדף שלנו היום. קודם נקרא את הפסוק בצד. כי את הבחור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו לו משפט הבחורה. כתבנו הערה. בהמשך הברייתא יש ניסיון לפרש מה משמעות פי שניים ובחורה המוזכרים בפסוק הנ"ל. אנחנו נבין את המשמעות של ההערה הזאת כמובן רק אחרי שאנחנו נתקדם בגמרא. גם צריכים לציין שהיה עוד פסוק שהברייתא דווקא תצטט מספר לא מעט של פסוקים, אבל קדם לפסוק הזה בדברים פרק א' פסוק ת' ז', וגם זה אנחנו כתבנו בשוליים בקוף חף ג' עמוד א', והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. אין צורך במסגרת השיעור הנוכחי להיכנס לפירוש הפסוקים בין האהובה, בין השנואה, אבל הנושא של פי שניים ואיך נחשב אותו זה כן. כעת נפנה לגמרא קוף חף בית עמוד בית שתי שורות מהסוף, תנו רבנן לתת לו פי שניים. כפי שהזכרנו בפסוק, בן הבכור של אותו אבא הוא מקבל פי שניים. לתת לו פי שניים כמו כמו שראינו בפסוק. אז מה המשמעות של פי שניים? פי שניים כאחד. הגישה הפותחת של הברייתא זה לקחת את הכיוון שהוא מקבל פי שניים מעוד אח אחד, לא בכל הנכסים. אתה אומר פי שניים כאחד, ראינו אלא פי שניים בכל הנכסים. אולי ככה צריכים להבין את החלוקה של הירושה? אז הברייתא ממשיכה, ודין הוא. מבחינת ההיגיון, צריכים להגיד פי שניים רק כאחד בין אחים. וכמובן, הברייתא בהמשך יציג גם את החשיבה ההפוכה, אבל בעת עתה, ודין הוא שמה? שפי שניים כאחד. חלקו עם אחד וחלקו עם חמישה, חלקו את הירושה. יש בן, הוא שהוא בכור, יכול להיות שיש לו אח אחד, יכול להיות שיש לו חמישה אחים. מה חלקו עם אחד פי שניים כאחד? אף חלקו עם חמישה פי שניים כאחד. כמו שאם יש לו אח אחד, הוא יקבל פי שניים מאותו אח פשוט, זה שהלא בכור. אז גם אותו דבר, אם יש לו חמישה אחים, אם הוא מחלק עם חמישה, הוא יקבל פי שניים מאוד מאחד מהם. או כלך לדרך זו, חלקו עם אחד וחלקו עם חמישה. מה חלקו עם אחד פי שניים בכל הנכסים? אף חלקו עם חמישה פי שניים בכל הנכסים. אם למשל יש נגיד 90 שקלים שהוא שווי הירושה ויש לו אח אחד, אז איך יהיה החלוקה? אותו בכור יקבל 60, האח שלו יקבל 30. אז היחס בין 60 למה שנשאר מה-90 זה בעצם פי שניים בכל הנכסים. אז גם אם יש עוד חמישה אחים, הוא יקבל, ניקח אם לצורך העניין ניקח את המספר 90, שני שליש מ-90 יהיה 60, אז הוא הבכור יקבל 60, וה-30 יתחלק בין כל שאר האחים. אז הצגנו פה את שתי האפשרויות בזה שהתחלנו את הניתוח באיך יהיה החלוקה עם עוד אח אחד בלבד, אם זה רק אם זה סיפור של שני אחים. אז כמו שזה גם יהיה החלוקה עם חמישה אחים. ראינו שאם מתחילים בנקודה הזאת, מגיעים לשתי אפשרויות. אז איך נפתור את החידה? תלמוד לומר. אז כאן מתחילים לצטט, הברייתא מתחילה לצטט סדרה של פסוקים, ושבסופו של דבר מוכיחים דבכורה היינו פי שניים כאחד, לא פי שניים של כל הנכסים. אז תשאל למה צריכים כל כך הרבה פסוקים להוכיח את הדבר הזה. זה יעסיק את הגמרא אחרי המסגרת. כפי שאתם רואים, אמרנו את המשולשים הם סדרה של אותם פסוקים שמוכיחים פי שניים כאחד, ואחרי המסגרת רואים פס כפול שמבליט את הביטוי וכי תימה. הם הסברים למה צריכים לכל פסוק שהובא בברייתא, שלא נוכל להסתפק בפסוק הראשון או פסוק השני וכו'. אז אנחנו שאלנו את השאלה איך יהיה החלוקה, פי שניים באחד או פי שניים בכל הנכסים. תלמוד לומר, כבר ממשיכה בשורה ראשונה ברחבות, והיה ביום הנחילו את בניו. כפי שאמרנו מקודם, זה דברים פרק כ"א פסוק ט"ז, זה הפסוק שקדם לפסוק שבו נפתח הברייתא. הרשב"ם מציין שכל הפסוק הזה הוא נקרא קרא יתרה, ולכן ניתן לדרוש אותו, והברייתא מבינה שהתורה ריבתה נחלה אצל אחין. מה הכוונה בביטוי הזה? אין עליך לדון כלשון האחרון, אלא כלשון ראשון, הראשון. הכוונה שמאחר שהתורה רוצה שיהיה רוב הנחלה אצל השאר האחים, כמובן, בדוגמה שמדובר בשלושה אחים ומעלה. אז התוצאה מכך שריפתת נחלה אצל אחים, שאותו בכל יקבל פי שניים, לא בכל הנכסים, אחרת המיעוט של הנכסים נמצא אצל האחים, אלא פי שניים כאחד. וזה הכוונה של לשון ראשון, הלשון שבו, או האפשרות שבו פתחה הברייתא. וכאילו, ואם הפסוק הזה לא מספיק, ואומר, ובני ראובן בכור ישראל, כי הוא הבכור, ובחללו יצועי אביו, ניתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל, ולא להתייחס לבכורה. המילה להתייחס זה כמו שאנחנו קובעים עם סמך בסוף, ייחוס, והכוונה שנכון מבחינת חלוקת הארץ, יוסף קיבל כאילו הוא בכור, אבל לא שהוא עיקרי הבכור, רק ראובן מבין 12 השבטים, ראובן הוא הבכור, אבל מבחינת חלוקת הארץ, אז אנחנו יודעים שיוסף קיבל עבור מנשה ואפרים, שני בנים של יוסף. אז הנה יש דוגמה של שבט אחד שקיבל פי שניים ביחס למי? פי שניים מכל אח אחד, מכל אח אחר. אז יוסף נהיה כאילו שני שבטים, וכל שאר השבטים קיבלו חלק אחד, בזמן שיוסף קיבל שני חלקים. אז זה גם הוכחה שפי שניים, שבפסוק שלנו בספר דברים, פרק חפל פסוק י' זיין, זה פי שניים כאחד. ואומר, כי יהודה גבר באחיו, ולנגיד ממנו, והבכורה ליוסף. נאמרה בכורה ליוסף, ונאמרה בכורה לדורות. הכוונה של בכורה לדורות, כנראה זה הפסוק שלנו, פסוק פרק חף א' בדברים, פסוק י' ז'. וזה הפסוק שאמרנו בהתחלה, וזה היה מטרת ההערה שלנו בדף קוף חף בית עמוד בית, שמענו אנחנו מנסים לברר מה משמעות הביטויים פי שניים והמשמעות של בכורה באותו פסוק. והנה מהפסוק פה בדברי הימים שכתוב בו הבכורה ליוסף, כבר הסברנו מה זה, מה המשמעות של יוסף, ונאמרה בכורה אצלנו בתורה, בספר דברים. מה הבכורה אמורה ליוסף פי שניים כאחד? דהיינו, מנשה ואפרים, זה, הם מהווים יוסף שזה פי שניים כאחד, פי שניים מכל שבט אחד. אף בכורה האמורה לדורות, דהיינו שוב פעם, הפסוק שלנו שבו נפתח הברייתא, דברים פרק חפל הפסוק יזיים שכתוב שם המילה בכורה, גם שם המשמעות היא פי שניים כאחד. ואומר, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מעל המורי בחרבי וקשתי. הכוונה פה, שכם אחד על אחיך, זה הכוונה שני חלקים כנגד שני אחים. וכי בחרבו וקשתו לקח, ולא כבר נאמר לא, כי לא בקשתי. הכוונה קשת, חץ וקשת, כי לא בקשתי אבטח, וחרבי לא תשייני. אז מה הכוונה בדברי הפסוק אשר לקחתי מיד אמורי בחרבי ובקשתי? אלא חרבי זו תפילה, קשתי זו בקשה. עד כאן רואים הברייתא. שואלת הגמרא, מהי ואומר, מה הצורך לכל תוספת הפסוקים האלו? וכי תימא, יכול להיות שתגידו שהפסוק הראשון שהבאנו להבהיר את הנושא, דיינו פרק, דברים, פרק חפה לפסוק תציין, הפסוק והיה ביום הנחילו את בניו, וחיתם ההי, הלימוד מפסוק, מפסוק זה, לכד רבי יוחנן בן ברוקה הוא דעתה. הדין שלו הוזכר לאל קוף חף בית עמוד בית, גם הופיע יותר מאוחר לכמן בפרק שלנו. לא, אין צורך להיכנס לזה, כי הרי למדנו את זה בקוף חף בית עמוד בית, יש לנו כוכב, אפשר להסתכל אחורה. מה שחשוב לנו שאולי הפסוק הזה והיה ביום הנחילו הוא כבר תפוס ללימוד של רבי יוחנן בן ברוקה בעניין חלוקת ירושה בלשון ירושה. אז אנחנו לא יכולים ללמוד מהפסוק והיה ביום הנחילו, הוא כבר תפוס ללימוד אחר. תשמאס נביא לך את הפסוק הבא, ובני ובן בכל ישראל. זה היה מדברי הימים א' פרק ה' פסוק א' שצוטט למעלה. ובפסוק הזה מוזכר שהבכורה שהיה אצל ראובן ניתן לבני יוסף, ובני יוסף זה מנשה ואפרים פי שניים כאחד. אז אולי מכאן יהיה הוכחה. ועכשיו כפי שאמרנו, ואני חוזר לאותה הערה בתחילת השיעור שלנו, כל המטרה פה בברייתא זה לברר ולהבהיר משמעות הפי שניים והמילה בכורה בפסוק בספר דברים פרק חבל הפסוק יוד זין. אז אנחנו אמורים מהפסוק הזה ובני ובן בכל ישראל לברר ולהסביר מי כאן, מה המשמעות של הפסוק בספר דברים, ומה כתוב פה בפסוק, ניתנה בכורתו לבני יוסף. אז, אז למה זה לא מספיק? למה זה לא מספיק העברה? וכי תימה, יכול להיות שתגיד בכורה, המילה שלנו בדברים חפל הפסוק י' ז', מבכורתו. הפסוק בדברי הימים הם לא אותם מילים בדיוק. אחד, אצלנו כתוב, בספר דברים כתוב בכורה, שם כתוב בכורתו, לא גמרין, אני אפשר ללמוד אחד מהשני, אי אפשר ללמוד את המילה בכורה שהיא עדיין, הוא נגיד, לא ברור, מורפל, מפסוק שכתוב בו, בכורתו. לכן, הברייתא המשיכה, תשמע, והבכורה ליוסף. זה אותו מקום שם, בספר דברי הימים, פסוק ב' שם, כתוב המילה והבכורה, כאן זה כבר שיפור, זה לא בכורתו, בכורה ליוסף. וזה יכול להסביר את הפסוק בדברים פרק חפל פסוק י' ז'. וחיתמה יוסף גופי ממאי דפי שניים כאחד הווי. ואולי תשאלו, וכאן הסיבה שצריכים להביא עוד פסוק, מי אומר שיוסף, כשאנחנו דיברנו על אפרים מנשה, בסך הכל זה פי שניים כאחד. תשמע, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. זה הפסוק בבראשית, פרק ממ"ח, פסוק ח' ב'. שכם אחד, כוונה חלק אחד נוסף על, 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 אח, על כל אח אחר. אמר לי אוף פאפה לבי, אימא דיקלה באמה, מה שכתוב פה שהוא קיבל איזו תוספת נחלה, אולי זה עת דקל אחד. אמר קרא, עליך, אמר לי, אז רבי עונה, עליך, אמר קרא, לגבי מה שאתה מאיר, יש פסוק שעונה, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. אז מה שיצא מיוסף, שהוא בעצם האח של ראובן, יצא שני בנים, אפרים ומנשה, והם שווים לראובן ושמעון. אז יוסף עצמו הוא פי שניים, לא רק עץ דקל, אלא פי שניים למשל ראובן לבד. כעת אנחנו, אולי לפני שנתקדם, רק נסתכל ברשפם בצד, יש ראובן ושמעון, כנגד שני שבטים. יוסף בסופו של דבר קיבל כנגד שני שבטים, וכדי המרן לשבטים התפלג שארץ ישראל, אז אמרנו בדף קוף חף אלף עד קוף חף בית עמוד א', שארץ ישראל התחלקה לשני מסר שבטים, דיינו פי שניים כאחד. נחזור לגמרא, יש סימון חדש, צורה חדשה, צורת הכתר. בצד, בשוליים, רואים את הצורה הזאת, זה מבליט את הביטוי ברא מיני. אלו הם סדרה של שאלות, ופה רואים אחד, ולקראת סוף העמוד, שלוש שורות מהסוף, עוד אחד, והרשב"ם יותר מאוחר בדיבור המתחיל במיני מתייחס לעובדה הזאת שזה אלו הם סדרה של שאלות. בדף בעמוד ב', היינו קוף ג' עמוד ב', אנחנו נראה עוד צורת כתר שש שורות מראש העמוד. בא מיני רבי חלבו מרבי שמואל בר נחמני, מה ראה יעקב שנטל בחורה מירובן ונתנה ליוסף? שואלת הגמרא, למה אתה שואל את השאלה הזאת? מה ראה? אנחנו מגיבים בתמיהה. ובחלולו יצאו אביו כתיב. הפסוק עצמו מגלה מה דחף או מה גרם ליעקב להעביר את הפי שניים בחלוקת הארץ מרובן ליוסף. אז מה בכלל השאלה, אם התשובה גלויה או פשוטה במקרא? אלא מה ראה שנתנה ליוסף? נכון שבגלל שרובן עשה דבר ששייך לביקורת, מה שקראנו, אנחנו לא כעת נכנסים לפיוש המקרא במה שבאמת קרה שם ובחללו יצאו אביו, אבל הוא התנהג למגינת ליבו של יעקב, לכן הוא העניש אותו, וזה הוא בחללו יצאו אביו. אבל זה מסביר למה נלקח מרובן, אבל למה הוא ניתן דווקא ליוסף? כעת יש צורה חדשה, צורת בית, ובצד אנחנו מאירים, יש כאן שתי תשובות לשאלה למה יעקב נתן לבחורה דווקא ליוסף אחרי שלקחה מרובן. בעצם זה שתי תשובות, שני שלבים. הגמרא ממשיכה, אמשור לך משל מדע ודומה. כאן יש משל, אבל אנחנו צריכים להוסיף מי הם הנמשל. אז כאן כתוב, המדע ודומה לבעל הבית שגדל יתום בתוך ביתו. אולי זה נשמע קצת אירוני, אבל בעל הבית הכוונה ליוסף. הרי יוסף קיבל את כל משפחתו כשהם ירדו מצרימה, אז מדובר פה על בעל הבית, זה יוסף, שגידל יתום בתור ביתו. מילה יתום מתייחס ליעקב אבינו שירד למצרים. אז יוסף טיפל והעניק למשפחתו, כולל אבא שלו, את כל הצרכיהם. לימים העשיר אותו יתום, הכוונה פה העשיר אותו יתום, הכוונה ליעקב, ש את החלק של רובן הגיע לידו, הכוונה ש כמו שאמרנו מקודם, שרובן היה מגיע לו מין כנס כזה, אז נלקח ממנו, והחלק של רובן נמצא בידו של יעקב. אז זה הכוונה, לימים העשיר אותו יתום ואמר, אותו יתום הכוונה שוב פעם ליעקב, אהנהו לבעל הבית מנכסי. הוא רוצה להכיר טוב למי? ליוסף, שהוא טיפל בהם כל אותם השנים. אמר לי, אז רבי חלבו, שהוא שאל את השאלה, וזו התשובה שהוא קיבל מרב שמואל בר נחמני, אז רבי חלבו הגיב, ולאו דחטא ראובן, לא מהני לי ליוסף ולא מדם, ולולא החטא של ראובן, מה זה? אז יוסף לא היה מקבל משהו, איזו תוספת. אלא רבי יונתן רבח, רבי יונתן זה שמו של הרב של רב שמואל בן נחמני. אז רבי חלבו ממשיך ואומר, אלא רבי יונתן רבח לא כך אמר. אלא מה? או אפשר להגיד לא כך אמר, רבי יונתן הסביר, ראויה הייתה בכורה לצאת מרחל. ללא שום קשר לחטאים או התנהגות לא ראויה, הבכורה הייתה אמורה לצאת מרחל. רחל הרי היא אמו של יוסף בנימין. אז הבכורה הייתה אמורה לצאת ממנה, דכתיב, אלה תולדות יעקב יוסף. כשהתורה מציגה את התולדות, את ההולדה של יעקב, מיד מופיע עליו אחריו יוסף, כאילו זה הבן הראשון. אלא שקדמתה לאה ברחמים. מתוך התפילות, הגמרא תסביר את זה בהמשך, אבל מתוך התפילות של לאה, יצא שלאה התחתנה ראשונה, והיא הולידה את הבכור דהיינו ראובן. ומתוך צניעות שהייתה הבאה ברחל, היא החזירה הקדוש ברוך הוא, וגם זה יוסבר בהמשך הגמרא. אז כפי שאמרנו עכשיו, היה בתוכנית, נגיד תוכנית המקורי, שבאמת יוסף יהיה הבכור. ובסופו של דבר זה מה שקרה, והוא קיבל פי שניים בחלוקת הארץ. כעת הגמרא חוזרת להסביר את שתי הנקודות האלו, קדמתה לאה ברחמים וגם צניעות שהייתה ברחל, והסימונים שאתם רואים עכשיו, צורת פפיון, אם אנחנו מציגים את זה בשוליים, זה להסביר שתי נקודות שהזכיר רבי יונתן בהסבר שלו. אז נמשיך בגמרא. מהי קדמתה לאה ברחמים? שימו לב, יש כאן תשובה ארוכה. תכתיב, הפסוק אומר, ועיני לאה רכות. מהי רכות? היא לאה רכות, ממש הכוונה מדמות. זה לא תיאור מחמיא מבחינת מראה. אפשר בגנות בהימת מעל, הוא דיבר הכתוב דכתיב, כשהתורה בפרשת נוח רוצה לתאר את הבהמות שנכנסו לתיבה, אז כתוב שמה מן הבהמה התורה ומן הבהמה אשר איננה תורה. במקום להגיד בהמה תמיה, שזה מילה קצת, נגיד, מילה צורמת, אז התורה מעדיפה להגיד איננה תורה, כי היא רוצה למעט או למנע מגנות אותם הבהמות. אז אם דואגים, אם התורה דואגת להסתיר גנות של בהמה, בגנות צדיקים, דיבר הכתוב כבתמיהה, מה פתאום שהתורה תגיד עיני להרקות שעיני היו מדמות? אלא אמר בלעזר, שמה זה הרקות? שמתנותי ארוכות, המילה רקות כמו המילה ארוכות, ומה הכוונה מתנותי ארוכות? ממנה יצאו הכהונה, זה משבט לוי, מלכות משבט יהודה, שהם היו הבנים של לאה. רב אשי אמר, רואים פה כבר גישה שלישית, בעצם הוא חוזר לגישה הראשונה, אבל מה? רב אמר, לעולם רכות ממש, דהיינו מדמות. אבל תשאלו, מה זה? אבל זה לא מחמיא. לא נכון, זה כן מחמיא. ולא גנאי הוא לה, אלא שבח הוא לה, שהייתה שומעת על פרשת דרכים בני אדם שהיו אומרים, שני בנים יש לה לרבקה, שתי בנות יש לו ללבן. הבנים של רבקה, מי הם? עשיו ויעקב. שתי הבנות של לבן, כמובן, לאה ורחל. ומה אותם עוברי דרכים היו אומרים? גדולה לגדול, לאה לעשיו, וקטנה לקטן, רחל ליעקב. והייתה יושבת ראש הדברים ומשלת, אז אותה לאה שמעה מה שאנשים היו מספרים, מה, כאילו מה, איזו תוכניות מבשלות להן, אז היא הייתה מבררת גדול מה אסף, אותו אסף, מה אסף, מה תכונותיו, מה תכונותיו. תשובה, איש רע הוא, מלסתם בריאות. קטן, מה אסף? איש תם יושב אוהלים. והייתה בוכה, והנה אנחנו כבכבנו את הבכות, כי זה קשור לעניין של עיני לאה רכות. והייתה בוכה שנשאו לריסי עיניה, והיינו תכתיב, והיה השם כי שנואה לאה. מה היא שנואה? היא לימה שנואה ממש. שוב פעם, אפשר בגנות בהמת המאה, לא דיבר כתוב בגנות צדיקים, דיבר כתוב. אלא ראש, הקדוש ברוך הוא ששנואין מעשי עשיו בפניה. ויפתח את רחמה, ובכך היא זכתה להתחתן עם יעקב ולהוליד את הבנים הראשונים. ואמרנו וגם שבסופו של דבר חזרה הבכורה דווקא ליוסף, ומה הצניעות הייתה באה ברחיל, דכתיב ויגד יעקב לרחיל. וכאן הגמרא נותנת את כל הרקע עד הנקודה של הצניעות, הצדקות שהייתה בה ברחיל. כאן הרקע, ושוב פעם אתם רואים יש לנו תשובה ארוכה. אז כאן הרקע, דכתיב ויגד יעקב לרחיל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא. אבל זה לא מדויק להגיד שיעקב היה אח של אבא שלה, אבל לא בן אחות אביה הוא, מבחינת קשרי משפחה, מבחינת קרבה, יעקב היה אחיין של לבן. הרי רבקה, אמא של יעקב, הייתה אחות של לבן. אז הבן של רבקה הוא אחיין, אז לבן הוא פשוט, רבקה הייתה אחות אביה של רחיל. אז יעקב הוא בן אחות אביה, לא אחי אביה. אלא אמר לה, מה הכוונה אחי אביה? אלא אמר לה, יעקב סיפר כך, הוא אמר לה, מנצבית לי, את מוכנה להתחתן איתי? אמרה לאין רחיל, אתה כן. אגב, היחס בין יעקב ורחל הם בעצם בני דודים ראשונים. אז הוא אומר, אז רחל ענתה, כן, אני מוכנה. מי הוא? אבא רמה, הוא רמאי. ולא יחליט לי, הרמות שלו כל כך חזק, שאתה לא תוכל לו. אתה לא תגבר עליו. אמר לה, מהי רמותי? מה הקשר של רמות של אבא ביחס לשאלה של חתונה שלנו? אמרה עלי, רחל ענתה, אית לי אחתה דקשישה מיני, ומנצבה לי מקמה. יש לי אחות קשישה מבוגרת ממני, ואני לא אוכל להתחתן לפניה. אמר לה, אחיו, אני ברמנות, כבכבנו פה המילה אחיו, כי זה הכוונה בפסוק שאנחנו מברים, אחי אביה. יעקב אומר, אל תדאגי, אם את חוששת מאיזושהי איזו תאומית פה בגלל שיש לה אחות גדולה ממך, אני אוכל להתמודד עם זה. אני אחיו, אני ברמאות. אמרה לי, רחל שאלה אותו, מי שרי להו לצדיקי לסגוי ברמותה? האם זה מותר לצדיקים גם כן לנהוג בתאומית? ללכת לסגוי, זה ללכת ברמאות? אז הוא ענה להם, יש פסוק, אם נבר תתעבר, אם מישהו נקי וטהור, אז תתנהג איתו בהתאם. ואם עיקש תתעבר, אבל אם אדם הוא עקום, אז תתנהג שוב פעם איתו בהתאם. אז יעקב הכין את עצמו לאיזושהי תאומית, אז מה הוא עשה? מסר לה סימנים. יעקב מסר לרחל סימנים שבכך הוא יכול לוודות באותו לילה, מי שתיכנס אליו בליל התלולות, זה יהיה דווקא רחים. כי כמה אילי לה ללאה, כשהם לבן ואומריה והכניסו לאה, שהם היו, שהם תכננו בשעת המבחן להכניס את לאה, סברה, אז רחל חשבה לעצמה, השתה מכספה אחתי, הרי היא לא תוכל לספק את הסחורה שידרוש באותו לילה יעקב ממנה, והוא יעלה על כך שהם ניסו לסדר אותו, והיא תתבייש. מכספה לשון בושה, אחתי, אחות שלי, היא תסבור בושות. אז מה קרה? מסרתין הוא ניהלה. רחל מסרה אותם סימנים, סימני זיהוי אל לאה, ובמשך הלילה הרי הכל חשוך והכל בשקט ובלחישות, אז יעקב ישמע ממנה, מלאה, את הסימנים, והיא לא תסבול בושות, וכי הוא יעקב יחשוב שזאת היא רחיל, והיינו דכתיב. ואז אפשר כעת להבין את הפסוק, והיא בבוקר והנה היא לאה, מכלל דעת השתה לב לאה, אם רק בבוקר זאת הייתה לאה, אלא מתוך סימנים שמסר לה יעקב לרחיל, הוא מסרתה ללאה, ורחיל מסרה אותם ללאה, לא הווה ידע לה עד ההישתה. זה יעקב לא זיהה שזאת היא לאה עד באמת הבוקר. בצד יש לנו, ואגב, מה שלמדנו עכשיו, כל זה זה ביטוי למושג של צניעות שהייתה בברכים. המושג של צניעות, אפשר לראות, זה מושג רחב ממדים, וכולל כל ההתנהלות והרצון שהדברים יתנהלו כמה שיותר בצינה ובשקט, כמו שראינו פה. בצד יש לנו נושא, כתבנו בעניין מספר הנפשות שיורדו עם יעקב אבינו מצרימה. בא מיני אבא חליפה קירויה מרבי חייא בר אבא. בכללן אתה מוצא 70, כשהתורה כותבת כמה אנשים ירדו עם יעקב למצרים, הפסוק אומרת ש70 נפש ירדו מצרימה. זה הכללן, כוונה המספר הכללי. בפרטן, כשאתה מונה אותם אחד אחד, ולפי הפסוקים, לפי כל המניין השמות בפסוקים, תספור אותם, אתה מוצא 70 חסר אחד, דיינו 69 נפשות. אז איך נוכל ליישב את המספרים? או 70 או 69. אמר לי, אז רב חייא ענה, תאומה הייתה עם דינה. זאת אומרת, דינה עם אחותה, אז זה משלים, כי בשמות באמת מגיעים ל-69, אבל אם ניקח בחשבון שהייתה תאומה עם דינה, אז הנה זה משלים את ה-70. תכתיב ואת דינה ביתו. שואל תאומה, אלא מעטה תאומה הייתה עם בנימין. תכתיב, אנחנו ממשיכים בדף קוף חב גימול עמוד ב', ואת בנימין אחיו בן אמו. האם אתה אומר שהפסוק ואת דינה ביתו מלמד על עוד בן אדם, האחות שלה, אז צריכים להגיד אותו דבר אצל בנימין, ואז יהיה יותר מ-70 נפש. אמר, אז עכשיו רב חייא בר אבא עומד לומר, תשמע, עכשיו אני אגיד לך את התשובה האמיתית, אבל הוא עושה את זה בהרבה, נקרא לזה דרמה, וכפי שהרשב"א מסביר, הוא עושה את זה כדי לחבב הטעם. עד עכשיו הוא לא גילה את ההסבר של הפסוקים, ההסבר האמיתי, עד עכשיו. אמר, אז רב חייא בר אבא עונה, מרגלית טובה הייתה בידי, ואתה מבקש לאבדה ממני. שוב פעם, זה, אמרתי, זה ביטוי דרמטי. אחי אמר רבי חמא בר חנינא, זו יוכבת, הנפש השבעים, האמת היא, זה יוכבת, אמו של משה, שהורתה בדרך לידתה בין החומות. אי אפשר היה לספור אותה כשיצאו מארץ כנען, כי היא הייתה רק בהיריון. הלידה בפועל הייתה בכניסתן למצרים, שנאמר שילדה אותה ללוי במצרים. ואנחנו מדגישים ומדייקים מהמילה ילדה, לידתה במצרים ואין הורתה במצרים. לכן המספרים הם כמו שהם, ה-69 מצביע על האנשים שבפועל יצאו מארץ מצרים, מארץ כנען, והמספר 70 מלמד על כמה נכנסו למצרים. ובלידת יוכבת זה השלים את המספר 70. בצד יש לנו נושא, כתוב, אין זרעו של עשיו נמסר, כוונה במלחמה, אלא ביד זרעו של יוסף. שאם יוסף משתתף במלחמה נגד יוסף, הכוונה הצאצאים של יוסף משתתפים במלחמה נגד הצאצאים של עשיו, אז יש סיכוי לניצחון, אחרת אין. בא מיני הגמרא, בא מיני רבי חלבו מרב שמואל בר נחמני. שוב פעם רואים שאלה של רבי חלבו, הוא היה אצלנו מבחינת מבנה הגמרא, הוא היה השואל בכתר מספר 1. אז שוב פעם רואים כאן בכתר מספר 3, שאלה שלישית, רבי חלבו פונה לרב שמואל בר נחמני, כתיב, והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, והמשך הפסוק, ויאמר יעקב אל לבן, שכני ואלך אל מקומי ולארצי. מה ישנה כי יתיליד יוסף? מה פתאום, כמו שאומרים, שדווקא בלידת יוסף, אז התעורר יעקב לשוב לבית אביו. למה הוא המתין עד לידת יוסף? אמר לי, ושמואל בר נחמני עונה, ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשיו, הרי היה מתח, אפילו סכנת נפשות, ליעקב מעשיו אחיו, כפי שבוקר בטח לכולכם. אז הוא ראה שאין זרעו של עשיו נמסר אלא ביד זרעו של יוסף, שנאמר, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש. אם יש אצל בית יעקב, אם יש יוסף, אז הוא יכול לנצח. כאן מתחיל סדרה של קושיות על מה שאמרנו. היטיבי, רבי חלבו שואל, יש פסוק שכתוב, ויקם דוד, ויקם כוונה דוד ואנשי צבא שלו היכו את עמלק. ויקם את עמלק, הכוונה דוד מהנשף ועד הערב למוחתם. אז דוד הרי הוא היה משבט יהודה, אז רואים גם בלי יוסף אפשרות להכות בעמלק שהוא היה מצאצאי עשיו. הרי עמלק המקורי הוא היה בנו של אליפז, שהיה בנו של עשיו. עמלק המקורי היה נכד של עשיו. אז עוד פעם, מה רואים? רואים שיש אפשרות להכות בעמלק גם בלי יוסף. אמר לי רב שמואל בר נחמני ענה לרבי חלבו, דאקרך נביא לא אקרך, כתוב, מי שלימד אותך נביאים, כי כעת ציטטת את הפסוק מספר שמואל, זה בנביאים, לא רק כתובי, כנראה לא לימדו אותך מספר הכתובים, תכתיב, וכאן פסוק מדברי הימים שמתייחס לאותה מלחמה, וכתוב שם, בלכתו אל ציקלג נפלו עליו ממנשה עדנה ויוזבד וידיעל ומיכאל ויוזבד אליהו וצילתאי ראשי אלפים אשר למנשה. עכשיו, מנשה היה חלק מאותה מבצע מלחמתי, ומנשה כמובן היה מיוסף. אז ההצלחה של דוד זה היה שוב פעם אך ורק בגלל שמצאצאיו של יוסף שהשתתפו במבצע. מטיב רב יוסף. שוב פעם, יש כאן קושה ארוכה, ולכן רואים את הסימון בהתאם. כתוב בפסוק, ומהם מן בני שמעון הלכו להר סעיר, אנשים 500, ופלטיה, ונעריה, ורפיה, ועוזיאל, בני ישעי, וראשם ויקעו את שארית הפליטה לעמלק, וישבו שם עד היום הזה. אז מה רואים פה? בני שמעון היכו בעמלק, ושמעון זה לא יוסף. אמר רבא בר שילה, ישעי, הוא מוזכר בפסוק, בני ישעי, שמוזכר בפסוק, מבני מנשה עתי. זה צאצאים של מנשה שבא מיוסף. תכתיב, ובני מנשה, חפר וישעי. כעת, אנחנו מתחילים נושא כללי, ואנחנו בצד מציינים שזה נושא ארוך, עד דף קוף, חף, זין, עמוד ב', ירושת בכור. מיד יש לנו נושא דוגמאות של נטילת פי שניים של בכור. עוד מילה על מבנה הגמרא. אנחנו עומדים ללמוד ברייתא, כפי שאתם רואים במסגרת. אחרי הברייתא רואים פס כפול, פסים כפולים, ובמבנה, בצד, כתבנו ציטוטים מהמקור דליאל. הבכור נוטל פי שניים, זה פתיחת המקור הזה. אז הגמרא תתייחס ותסביר את התוכן של המקור בהמשך. אז אין צורך כל כך להתעכב מיד בהסבר כל פרטי המקור. ובכן, תנו רבנן, הבכור נוטל פי שניים. כאן אנחנו מדברים על בכור שהוא במקרה בן כהן, אז הוא מקבל פי שניים בזרוע, בלחיים ובקיבה. אלו הם חלקים של בהמה בשחיטת חולין. הכהנים מקבלים את החלקים האלו, ומה עוד? ובמוקדשים הבכור שהוא בן כהן הוא מקבל פי שניים במוקדשים, ובשבח ששיבחו נכסים לאחר מיטת אביהם. זה כבר לא קשור לבן כהן, אבל באופן כללי האבא נפטר, השאיר נכסים והם השתבחו, עלו ביוקם אחר מיטת האבא. הוספנו פה שיבחו נכסים מעצמם, זה אנחנו נראה התייחסות לנקודה הזאת בגמרא אחר כך. כיצד? הניח להן אביהם פרה. אנחנו פה הכיצד מסביר, ניתן דוגמה להשבחת נכסים אחר מיטת אביהן. אז אבא שלהם השאיר פרה מוחקרת ומוזכרת ביד אחרים, או שהייתה רואה באפר וילדה. מוחקרת זה הסדר בין אדם שלוקח את הפרה והוא יעבוד עם הפרה, או הוא ישבח את הפרה וילכו חצי חצי באותה השבחה. מוזכרת זה דבר, זה תשלום קצוב עד זמן פלוני, אדם מזכיר, אדם סוחר את הפרה לעבודות. או שהייתה רואה באפר, איפה בשדות, וילדה, גם זה השבחה, יש כאן ולד, וזה שבח דממילה. והרשב"ם מתבטא בצורה כזאת, השבחה דממילה, הוא אומר, ודמי כאילו הוחזק בו אביהן. זה כאילו האבא שלהם כבר היה מוחזק בשבח הזה, ולכן אין כאן בעיה של הדין שאין בכור נוטל פי שניים בראוי כבמוחזק. לפי הרשב"ם מדגיש פה שלמרות שבשעת מיטת האבא הרווחים האלו לא היו, אבל מאחר שזה בא ממילא, זה כאילו האבא שלהם היה מוחזק, ולכן זה מאפשר לבכור לקבל פי שניים. אז הברייתא ממשיכה, בכור נוטל פי שניים מהדברים שהזכרנו. אבל בנו בתים ונטו כרמים, זה השבחה ידי היתומים, שאר האחים, אם הם עשו את זה, ובכך השביח הנכס, אז אין בכל נוטל פי שניים. זה לא שבח דממילא שבא מעצמו. אז מה שהם משביחים את הנכס בכוח מאמצים שלהם, זה כבר לא מאפשר לבכור לקבל פי שניים באותה השבחה. אמרנו מקודם שהפס הכפול מבליט ציטוטים מהמקור. היי הזרוע לחיים וקיבה, איך ידע? מה מדובר שהבכור מקבל פי שניים בחלקים האלו? היא דעתי לידי אבוון, היא מדובר באדם, אדם ששחד בהמת חולין, ואותו אדם מסר לאבא הכהן הזה את החלקים ושם אותם במקרר, והאבא הזה, הכהן הזה, נפטר. פשיטה, פשוט שבאים לחלק את הנכסים, את המטלטלין, זה כולל הבשר הזה, הבכור, ודאי יקבל פי שניים. והיא דלא עתי לידי אבוון, אם מדובר במצב שהאבא שלהם, אותו כהן, עוד לא קיבל את הבהמה, את החלקים האלו, ראוי הוא. ראוי כוונה, זה בניגוד למושג, אבא שלהם לא היה מוחזק, זה אצל אותו ישראל, בעתיד אותו ישראל היה אולי מעביר את זה לאותו הכהן, אבל מה לעשות, הוא נפטר. אז ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק, כזה דבר שאם האבא עוד לא קיבל את החלקים האלו, רק אחר פטירתו אותו ישראל העביר למשפחה הזאת החלקים, הבכור לא מקבל פי שניים. הגמרא עונה, אחא בברייתא שלימד שבכור מקבל פי שניים בזרוע החיים וקיבה, ומה היה? במכירי כהונה עסקינן ודאשתחית בחיי דאבוהון. מכירי כהונה זה מצב של כהן מסוים תמיד מקבל את ההפרשות של אנשים מסוימים. נגיד שיש ישראל שהוא תמיד נותן מתנות כהונה שלו לכהן ספציפי. זה מכירי כהונה. ויש סברה כזאת ששאר הכהנים כבר מתייאשים מלקבל חלקים מאותו ישראל, מאותם הפרשות מאותו ישראל, כי ידוע שהוא תמיד נותן לכהן מיוחד, כהן ספציפי. אז זה ההסדר פה, מכירי כהונה, ועוד שהבהמה נשחטה כבר בחיי אבא שלהן. נכון, הישראל לא שלח את החלקים לאבא הזה, לכהן הזה עדיין, אבל הבהמה נשחטה בעוד האבא חי, היה בחיים. וכסבר, והברייתא בדעה, מתנות שלא הורמו, זה כמו הופרשו. וכאן אנחנו מדברים על החלקים, חלקי בשר שהזכרנו, מתנות שלא הורמו, שעוד לא הופרשו, כמי שהורמו דמו. זה כאילו הופרשו, ומאחר שמדובר במכירי כהונה, זה כאילו האבא הזה החזיק, אני מדגיש את המילה הזאת, החזיק בהם בעודו בחיים. לכן הבן שלו רשאי לקבל פי שניים. עוד נושא שהוזכר במקור, מוקדשים, שהבכור מקבל פי שניים ממוקדשים, מקורבנות. שואלת הגמרא, להבדיל דין, זה לא שלא. רשב"ם בשורה הרביעית מתחת לגמרא, מוקדשים, להבדיל דין, כגון חטאות והאשמות מי חיים, קודשי השם, יש בהן מעילה כל זמן שלא נשחטו. אז אם אבא כהן קיבל קורבנות כאלו מהציבור, והוא היה אמור לטפל בקורבן, אבל הוא נפטר לפני כן, אז איך ייתכן שהמקור, הברייתא תלמד שהבן הבכור שלי יקבל פי שניים מאותו קורבן? זה לא שלו, זה קודש, זה קודש, קודשי השם. ויש איסור מילה להנות ממנו כל זמן שלא נשחטו. אבל, הרשב"א מוסיף פה, אבל שלמים אין בהן מעילה כדדרשינן, קודשי השם, קודשים המיוחדים לשם. יצאו קודשים קלים שאין מיוחדים לשם. ומיהו אינם ממונו. אותם קורבן, קודשים קלים, כמו קורבן שלמים, זה לא נחשב ממונו, אנחנו אומרים זה לבינתיים, הגמרא תציג עוד דעות בהמשך. דמקדש מיה קודשי, זה קודש, ולא קרינה בו בכל השיא מצא, לא, הפסוק שנמצא אצל בכור, מה הבכור מקבל, ממה הבכור מקבל פי שניים, ממה בכל השיא מצא, לא. כוונה מה שברשות האבא שלו. אפילו אם נשחטו שיכול אוכלן אינן שלו, כי נתנה פרק שני לקידושין המקדש בחלקו, בין בקודשי קודשים בין בקודשים קלים אינה מקודשת. אי אפשר לקדש אישה בבשר קודשים אפילו אם זה קודשים קלים, כי זה לא שלו. אדם שרוצה לקדש אישה צריך לתת לה משהו משלו. למה זה לא נחשב משלו? זה משולחן גבוה כזכור, זה מין זכות שיש לאותו אותו כהן שאוכל מהבשר שהוא קיבל מהקדש ברוך הוא. זה לבינתיים ההסבר הקושייה. אנחנו נחזור לגמרא. אז איך זה שבחור מקבל פי שניים של קודשים שהיו נגיד ברשות אבא שלו? הגמרא עונה בקודשים קלים ועליבה דרבי יוסי הגלילי. אנחנו באמת כן מדברים על קודשים קלים כמו קורבן שלמים, ולפני שהקורבן נשחט זה נחשב ממונו, זה נחשב ממון בעלים לפי התנא רבי יוסי הגלילי. דאמר שרבי יוסי הגלילי הוא בדעה ממון בעלים הוא. קודשים קלים לפני שחיטתן זה שלו, זה ממש שלו. לכן, אם האבא הזה נפטר, הבן הכהן יכול לקבל פי שניים. דתניה, וכאן הגמרא מביאה את המקור שבו מופיע רבי יוסי, שאנחנו מתארים את הגישה או הדין שלו שקודשים קלים ממון בעלים. יש פסוק, ואנחנו כתבנו את הפסוק בשוליים, ויקרא פרק ה' פסוק א', בשוליים כתבנו נפש כי תחטא ומועלם אר בשם וכי חש באמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזיל הוא עשק את אמיתו או מצא אבידה וכי חש בה ונשבע על שקר על אחד מכל אשר יעשה אדם לחטוא בהנה. אנחנו כפי שמסופר בפסוק ניקח דוגמה אחת. אדם קיבל בפיקדון בהימת שלמים לשמור וקרא מה שהוא או השומר הזה טען שזה נלקח ממנו והוא נשבע על כך, הוא באמת זה לא נלקח ממנו, הוא לקח את זה לעצמו ונשבע בשקר. זה נקרא בלשון הפסוק מועלה מעל בשם וכיחש באמיתו, זה נקרא חטא נגד הבעלים. אז מכאן רואים שיש בסיס לומר שזה נחשב של אותו הדיוט, אותו בעלים, ולא לא שהוא כל כולו של בית המקדש של גבוה. אז מהפסוק הזה פה רק אני רוצה לציין שבגמרא הציטוט הוא די חלקי, כי בגמרא כתוב ומעלה מעל בשם, צריכים את ההמשך של הפסוק וכיחש באמיתו, ובאמת ברשב"ם אפשר לראות שהוא משלים את ההמשך הפסוק. אז מכאן רק לסכם הנקודה הזאת, שמה שכתוב בברייתא שהבכור נותר פי שניים במה? במוקדשים, זה קודם כל זה עליבא דרבי יוסי הגלילי, והמוקדשים שדובר פה זה בהימת שלמים, והאבא הזה שקיבל מהציבור בהימת שלמים לטפל בו, לשחול, להקריב, הוא נפטר, והבן מקבל פי שניים מהקורבן, מהחלקים של אותו שלמים שהחלקים המיועדים לכהן, החזה ושוק. הניח להן אביהן פרה, כאן שוב זה ציטוט מהמקור, לכן אתם רואים את הפס הכפול. הניח להן אביהן פרה מוחקרת ומוזכרת ביה לאחימו שהייתה רואה באפר וילדה, בכל נותר פי שניים. הגמרא שואלת על הצורך ללמד את כל הדוגמאות האלו. השתה מוחקרת ומוזכרת דלאב ברשותה דמרה דידו קיימה עמרית שקין. אם במצב של מוחקר שהבהמה נמצאת אצל פלוני להשביח את הבהמה, וכפי שאמרנו מקודם יחלקו התוכנית פה זה לחלק ברווח בהשבחה בעתיד, או היא מוזכרת, גם זה דוגמה של פרה שאינה ברשות אותו בעלים שמת, ובכל זאת הבן הבכור יקבל פי שניים, למרות שזה לא היה פיזית לא ברשות הבעלים. רואה באפר מבעיה שהפרה לא ברשות מישהו אחר, רואה בשדות. האם בפרה כזאת שראה באפר וילדה, האם יש צורך ללמד שהבכור יקבל פי שניים, מאחר שאתה מלמד שגם במוחקר מוזכר שבכלל לא ברשות הבעלים הבכור מקבל פי שניים? פשוט שאם הייתה רואה באפר וילדה שהבכור יקבל פי שניים, הגמרא עונה אקא משמלן דמוחקרת ומוזכרת דומיה דרואה באפר. מה רואה באפר? שבחה דממילא קאתי ולא כחסרי במזונה. הצורך שללמד רואה באפר זה רק כדי לבאר ולתאר המציאות של הרווחים. כמו שבדוגמה שרואה באפר זה שבח דממילא, זה בלי מאמצים מיוחדים של היתומים, של היורשים. היא רואה אוכלת לבד בשדות, ילדה, הם לא החסירו מזון כדי לפרנס את הבהמה, להזין את הבהמה. נמשיך בדף קוף חף דלת. אף מוחקרת ומוזכרת שבחה דממילא קעתי דלא חסרי במזוני. שגם בהסדר הזה של מוחקרת ומוזכרת היתומים אינם מאכילים את הפרה, הם לא מחסירים מכיסם את המזונות, הכספים או מזונות כדי להאכיל את הבהמה. שואלת הגמרא מני, זה שסובר שבכור נותר פי שניים בשבח ששיבחו נכסים ממילא לאחר מיתת אביהן, מי התנא שסובר כך? סופו של דבר אנחנו מדברים על חלוקת רווחים שבשעת בשעת מות אביהם הוא לא היה בעולם. זה בהחלט מין ראוי לא מוחזק, ובכל זאת התנה שראינו מאפשר את הבכור לקבל פי שניים. ראינו את הסברה מאחר שזה היה שבח וממילא זה נחשב כאילו האבא היה מוחזק בהם. מי התנא שסובר כך? תשובה, רבי היא. זה שיטת רבי, רבי יהודה הנשיא. תתניא, כאן מובא המקור, ובתוך המקור אומרים מיד שורה שנייה, רבי, הבלטנו, הגלנו את שמו. ולפני שנתקדם, רק נסתכל בשוליים, תחת הכותרת הנושא, מחלוקת רבי וחכמים, בניין פי שניים ביחס לשבחה דממילא. לפי רבי אף פי דה ראוי, הוא כפי אמרנו ראוי הכוונה בניגוד לדבר שהיה אבא ממש מוחזק בשעת מיטתו, אלא זה אלו מרווחים מצופים. בכור נותר בפי שניים ורבנן חוקים. הגמרא עכשיו מביאה את הברייתא שבו נמצא שתי הדעות. תתניא, אין הבכור נותר פי שניים בשבח ששיבחו נכסים לאחר מיטת אביהן. רבי אומר, אומר אני, בכור נותר פי שניים בשבח ששיבחו נכסים לאחר מיטת אביהם, אבל לא בשבח שהשביחו יתומים לאחר מיטת אביהם. כפי שאמרנו גם לפני כן, שאם אותו השבחה תוצאה מהמאמצים וההשקעות של היתומים של שאר האחים, במצב כזה אין הבכור יותר בשניים כשיחלקו את הרווחים וההשבחה הזאת. ירשו שטר חוף בכור יותר פי שניים. האבא שלהם בחייו הלווה כספים למישהו ורשמו את החוב הזה בשטר, שטר חוב, והשאלה פה שיגבו את הכספים שבחוב הזה, שבשטר הזה, אז הברייתא אומרת, רבי אומר, שירשו שטר חוב בכור נוטל פי שניים. הוא מקבל פי שניים מהכספים האלו. בואו נסתכל ברשב"ם בנקודה הזאת. ירשו שטר חוב, היינו מלווה בשטר, בכור נוטל פי שניים. וכיוון זה מוחזק בשטר, כי על פי השטר גובין את המלווה, הרי הוא כאילו השטר השביח, דהיינו נכסים ששיבחו ממילא. ומי הוא? אליבא דרבנן אינו נוטל פי שניים. ומסקנה דמילתא דרבי היא, זה בבחינת מבנה המקור, הקטע הזה זה המשך דבריו של רבי. והאח היא מוכר לגמל בשמייטן, ודווקא מלווה בשטר, אבל יש עוד סוגי מלווה, כמו אבל מלווה על פה, אפילו בעידים, כיוון דלקה שטרה, ומצד מיתן פרטי, מאחר שהלווה יכול לטעון, אני כבר שילמתי, פרטי לך, דמלווה חבר בעידים, אין צריך לפעור בעידים, למרות שההלוואה המקורי הייתה בנוכחות עידים, זה לא מבטיח שהמלווה יקבל את כספו בחזרה מול טענה מצד הלווה שאני כבר שילמתי. אז במקרה כזה מלווה הרפא, אפילו אם הלווה בקוי הייתה בנוכחות עדים, אפילו רבי מודד לא שקי פי שניים, דהי אין מוחזקים מחוב זה כלל דנימה הנכסים שיבחו מעצמן. נחזור לגמרא. יצא עליהן שטר חוב. הרשב"ם מאיר שזה מילתא באפי נפשה, זה לא המשך, אלא כאן יש דין שהוא לדברי הכל, שאם אבא שלהם היה חייב כסף ואותו גובה על פי שטר חוב, בכור נותן פי שניים. ואם אמר איני נותן ואיני נוטל, רשאי. עכשיו הרשב"ם מסביר שלמה הבכור ישלם פי שניים. פשוט מאחר שהוא מקבל פי שניים באותם נכסים שהיו משועבדים למלווה, הוא נושא באחריות לשלם פי שניים לחוב. אז נסתכל ברשב"ם בשורה שנייה מתחת לגמרא, בסוף השורה כתוב, ואם אמר איני נוטל פי שניים, הרשב"ם אומר מכל ירושת אבי, שהריני מוכל חלק בכורה ואתל חלק כפשוט, כאחריל, ולפיכך לא אשלם למלווה פי שניים, אלא כנגד מה שאני נוטל, רשאי. הוא יכול לעשות, הוא יכול לוותר על חלק הבכורה. והרשב"א ממשיך, מוסיף, וכשתבוא זה המלווה לדין, אין בית דין יכולים לחופו את הכוונה לבכור לפרוע, אלא כנגד חלק פשיטו. אנחנו נחזור לגמרא. מאי תעמיו דרבנן, שאפילו בשבחת ממילא הבכור לא נוטל פי שניים. אמר קרא, הפסוק אומר, לתת לא פי שניים. המילה לתת זה כמו המילה מתנה. מתנה, כל המילים האלו, שורשיהם זה נתן, נתינה. אז מה המהות של מתנה? מתנה קריא רחמנא. התורה מתייחסת לחלק הבכורה, הפי שניים הזה, החלק השני, החלק הכפול, אותו חלק הוא נחשב בעיני המקרא מתנה. מה מתנה עד מתיה לידי? הדבר אינו נחשב מתנה עד שאדם מחזיק במתנה, אף חלק בכורה דמתי לידי. גם חלק בכורה הוא אינו הוא אינו בעל ירושה, אלא אם כן זה הגיע לידיו של האבא, שאז אפשר להגיד שהפי שלהם שמעבירים הלאה לבן הבכור הוא כמתנה, דבר אוטומטי על ידי שהגיע לידו של אותו אבא. ובניגוד לשבחה, אפילו אם דממילא אותו אבא לא היה מוחזק בה, זה לא דומה למתנה. רבי ורבי אומר, אמר קרא פי שניים. רבי, למה כן מחשיב את השפחת ממילא בעל ירושה לבחור כפי שניים? כי הפסוק אומר פי שניים, מקיש חלק בכל לחלק פשוט. מה חלק פשוט? אף אגב זה לא אומרת לי ידי, כמו שכל האחים יורשים את החלק הפשוט, אפילו דברים שלא הגיעו לידיהם, כל ראוי שבעולם הבנים יורשים, אז אף חלק בכורה, אף אגב, זה לא מטה לידי. ורבנן, נמי הכתיב פי שניים, מה הם אומרים? יש כאן מין עקש או השוואה בין שני החלקים האלו. הגמרא אומרת, לא, מה שרבנן לומדים מפי שניים, הוא למטווה לאחד מצה. מדובר בחלוקת קרקע למשל, שני החלקים שמגיעים לבחור הם יהיו צמודים, שני החלקים יהיו צמודים, תנו זה אחד מצרה, גבול משותף בין שני החלקים שיקבל הבחור בחלוקת קרקעות. ורבי נמי הכתיב לתת לו, אז השואלים לפי רבי, הרי לתת לו היה משמע רק אם זה הגיע לידו של אביו ולא ראוי. אז מה רבי לומד מלתת לו? ההוא שאם אמר איני נותן ואיני נותן, רשאי. הדין הזה שמאפשר לבחור לוותר על החלק בכורה, זה לפי רבי מה שנלמד מהפסוק לתת לו. כמו שאדם יכול לוותר על קבלת מתנה, גם החלק בכורה אדם יכול, הבכור יכול לוותר. אנחנו אומרים שהוא לא זוכה בחלק הבכורה עד שזה ממש מגיע לידו, אבל עד אז הוא יכול לוותר כמו שמוותרים על מתנה. כאן בשורות הבאות יש לנו נושא, מבנה, מספרים רומאים מופיעים והם מוסברים בצד בשוליים, דוגמאות שונות של שבחה דממילא. מספר רומאי אחד, כולי אלמא לא פליגי דבכור נוטל פי שניים. מספר רומאי שניים, מחלוקת רבי ורבנן. הגמרא, אמר רב פאפה, דיקלה ואלים. היה בן אדם והיה ברשותו עץ דקל, הוא נפטר, ועד שחלקו את העץ דקל אלים, כוונה הוא נהיה יותר גדול, הוא גדל. ערה, בן אדם נפטר ומשאיר אדמה, ועסק סרטון, ובין ובין לפני שחילקו את הנכסים הרבה מין שיטפון ובוץ וזבז שמשביח את הקרקע עלה על אותה אדמה. אז הדוגמאות אלו דכולי אלמא, זאת אומרת רבי וגם הרבנן לא פליגי דשקים, הבכור ייקח פי שניים גם לפי הרבנן בהשבחה כזאת. כי פליגי בחפורה והווה שובלי. חפורה זה שחת, שחת זה תבועה או צמח שבעיקר מיועד למאכל בהמה. אז זה הגדילת הצמח בעודו צעיר קטן, זה נקרא חפורה או שחת. ועם הזמן הוא התפתח, נהיה שובלי, שיבלים. אז מה ש... מה שאנשים עושים, ראינו את זה בתחילת פרק שלישי, עניין של השחת, שאנשים קוצרים את השחת לפני שהוא גדל עד 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 לסופו. אבל פה האבא הזה נפטר בעודו ברמת הגידול של שאנחנו קוראים חפורה או שחת. אחר כך הוא התפתח לשיבלים. עוד דוגמה, שלופפי והבו תמרי. שלופפים הם אלו עץ, הם עצי דקל שעוד לא התפתח בהם התמרים, יש רק פרחים. אבל לפני החלוקה, אחרי מות אביהם, אותם פרחים התפתחו להיות פירות, תמרים. כאן יש מחלוקת. מור סבר שבחד ממילא, זה היה עליבה די רבי, והבחור יכול לקבל פי שניים, ומור סבר, אישתני. מה זה? השבם אומר, אישתני, העשב להיות חיטים. זה עניין של השחת, נתפתח להיות חיטה, גמורה. והפרחים להיות תמרים, דווי דבר אחר, ושם אחר. אז זה הופך את ה... עניין להיות ממש בגדר ראוי בשעת מיטת אביהם, ולכן לפי הרבנן אין הבחור נוטה פי שניים. עד כאן שיעורנו להיום.